המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית. אני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו הליך של הגדרתם, שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי וההסתכלות שלהם על עצמם ועל גוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. ואיתי היום נמצאת באולפן רינה.
היי.
וקשה להאמין, אבל רינה היא רק שבועיים מניתוח.
נכון.
וכבר היא כאילו נכנסה לחדר מרחפת. ככה זה נראה, זה נראה כאילו את ממש מרחפת.
ככה זה גם מרגיש, הכל קל יותר, ללכת קל יותר, כל, באמת כל פעולה היא קלה יותר.
אנחנו תכף נדבר על הניתוח שאת עברת, אבל אני גם רואה שאת עם חולצה חדשה היום.
נכון, תודה ששמת לב.
הניתוח בעצם שאת עברת הוא ניתוח הקטנת חזה, אבל הוא ניתוח הקטנת חזה לא סטנדרטי.
נכון.
לא שיש ניתוח סטנדרטי, כי כל ניתוח הוא קצת שונה וכל אישה היא שונה, אבל במקרה שלך באמת פנית אליי כבר לפני כמה שבועות עם חזה שבאמת ימלא לך את החיים.
כן, ממש ככה.
אז ספרי לי קצת על, על היום יום עם הדבר הזה.
אנחנו מדברים על חזה במידה G, ובעצם החזה הגודל שלו פשוט פגע לי כמעט בכל אספקט של החיים, וזה, אני חושבת שהבנתי את זה רק אחרי שקיבלתי החלטה להקטין אותו, כי באיזשהו שלב התרגלתי שאני לא יכולה לעשות שום סוג של ספורט, התרגלתי שאני לא יכולה לשטוף כלים יותר מ-10 דקות בלי שיחב לי הגב, התרגלתי שאני לא יכולה ללבוש בגדים מסוימים או ללבוש בגדי ים או לעשות פשוט המון המון דברים שאנשים בגדול לוקחים כמובן מאליו, ואני הרגשתי שזהו, בנוסף לכל זה גם היו לי כאבי גב מטורפים כל הזמן, והרגשתי שאני לא יכולה לסבול עם זה יותר.
אבל זה היה לך כבר מגיל צעיר מאוד בטח, לא?
כן.
מאיזה גיל את זוכרת שזה הופך להיות אישו?
מגיל 15, הייתי אומרת, משהו כמו תחילת התיכון, זה היה השלב שהחזה שלי היה גדול מאוד.
אז עברת, את התגייסת לצבא?
כן.
ואיך עשית את זה? זאת אומרת, לפני פרק הייתה פה בחורה שעשתה ניתוח לפני צבא. את מתחרטת שלא עשית את זה לפני, או שאת מרגישה שעוד לא היית מוכנה לזה בגיל ההוא?
האמת שאני מאוד מתחרטת שלא עשיתי את הניתוח בגיל יותר צעיר, אולי בסביבות גיל 18-20, באמת בגיל צבא, כי אני מרגישה שסבלתי 15 שנים, וסתם, במשהו שהיה אפשר לתקן.
זאת אומרת, זה לא היה מתוך איזושהי תחושה שאת עוד לא שם, ואת עוד מרגישה שאת יכולה לחיות עם זה, ואת עוד לא בטוחה.
האמת שמה שמנע ממני לעשות את הניתוח, זה מחשבה על הריון והנקה, זה דברים שהיו מאוד מאוד חשובים לי, וזאת הסיבה בעצם שלא עשיתי עד עכשיו.
וזה נקודה מאוד חשובה, אני שומע את זה מכל מטופלת. הנושא של מתי לעשות את זה סביב הריון, לידה, לפני, אחרי, כי לפי הרציונל הזה, כבר הרבה נשים רוצות לסיים עם הריונות ולידה, ולעשות את זה אחרי הכל, כי זה עוד יכול להשתנות, הריון יכול להגדיל את החזה, למתוח את החזה, להצניח את החזה, ואז אחרי לידה ואחרי הנקה, זה מתכווץ, אבל במידה אולי יותר צנוחה ויותר רפויה, והרבה נשים אומרות, טוב, אני שמה את זה בצד ואני מטפלת בזה בעוד נניח 5-7 שנים. אבל את, מה, שנה אחרי לידה של הבת הראשונה שלך,
נכון.
ואת בת 30, צעירה, החלטת, לא, אני בכל זאת עכשיו עושה את זה, אני לא מחכה.
נכון, כי בעצם אני חיכיתי משהו כמו 15 שנים בשביל ריון והנקה, ואז קרו שני דברים. דבר ראשון, לא הצלחתי להעניק בלי שום קשר לניתוח, כמו שקורה לעוד נשים. זה משהו שלא לא ממש יודעים לפני לידה, אבל הרבה נשים פשוט לא מצליחות להעניק פיזית. אז דבר ראשון זה קרה. ואז שאלתי את עצמי, בעצם זה מחיר לשלם, זאת אומרת, זה שאני לא אצליח להעניק זה סיכון, אבל האם זה מחיר ששווה את הסבל היומיומי שלי? וזה בעצם הדבר השני שקרה, שישבתי וחשבתי על זה, והבנתי שהתשובה היא לא. זה לא שווה את זה. גם אם אני מסתכנת בזה שאני לא אצליח להעניק אחרי הריונות הבאים, זה לא שווה את זה. זה לא שווה את זה שאני כל יום קמה בבוקר ומתמודדת עם כאבי גב כרוניים. אז פשוט הסתכלתי אחורה על 10 שנים שעברו, שלא עשיתי את הניתוח, ואמרתי, וואי, זה בסה.
ואת תתבאסי אם עכשיו זה ישתנה בהריונות הבאים?
אם מה ישתנה?
אם החזה יגדל חזרה קצת?
קודם כל, החזה שלי גדל בהריון, אמרנו שהייתי מידה G בהריון, הייתי מידה I, וחזרתי ל-G.
אוקיי.
אז אני מתארת לעצמי שהוא יגדל ויקטן, אבל אם יהיה שינוי בצורה, בנפח או בנפילות, זה לא מה שקריטי לי, כי הסיבה העיקרית שעשיתי את הניתוח הייתה פחות אסתטית ויותר איכות חיים.
אוקיי. דרך אגב, לגבי הנקודה של שינויים, באמת אי אפשר לנבא מה יהיה השינוי בחזה עם הריונות. כל אישה החזה גם משתנה באופן שונה בתגובה הורמונלית של הריון ובהנקה, ולכל אישה גם היכולת התכווצות חזרה של החזה היא שונה, היא בהתאם לתכונות האלסטיות של הרקמה שלה. אז נורא קשה לדעת, אבל אני נוהג לומר שאם את נכנסת עכשיו לעוד הריון, עוד שני הריונות, מנקודת המוצא שאת נמצאת עכשיו, קרוב לוודאי שהשינוי יהיה באופן יחסי הרבה הרבה יותר קטן, ולכן לא תגיע למצב כמו שהיית מגיעה מחזה GOI שנכנס לעוד הריון או שניים, ולכן בזה יש כן איזשהו היגיון. בעצם את, מה היה הרגע האחד, אם היה רגע כזה שהחלט עד כאן, זהו, אני הולכת על הניתוח?
אני חושבת שזה לא רגע קונקרטי, אלא זה פשוט הצורך לטפל בתינוקת, הוא הרבה פעמים טיפול פיזי, בעיקר בחודשים הראשונים, כי זה לקום ולהרים ולהחזיק וללכת ולקלח ולעשות, וכל הפעולות הפיזיות האלה, עשיתי עם כאבי גב תמידיים. זאת אומרת, אם עכשיו אני שוטפת כלים, אחרי 10 דקות אני יכולה להגיד, אוקיי, אני עושה הפסקה, ואז אני אחזור. אי אפשר, זה לא כל כך עובד עם תינוקות. וזה היה פשוט יום אחרי יום שהבנתי יותר ויותר שאני, יש מצב, יהיה אמא טובה יותר. אם יהיה לי חזה קטן יותר, שזה מחשבה קצת מוזרה, אבל תכלס, זה מה שיש.
אני שומע את זה מהמון אמאות שהן כאילו מגיעות לאיזושהי נקודת החלטה, בגלל שהן עושות את זה גם בשביל מישהו אחר, ולא רק בשביל עצמם, למרות שיש בזה גם בשביל עצמם.
אני מרגישה שזה מתנה ענקית שעשיתי בשביל עצמי, באמת זה אולי הדבר הכי טוב שעשיתי בשביל עצמי כל החיים, אבל אני לגמרי רואה בזה גם ערך, שוב, לבת שלי, לסביבה שלי, אני חושבת שזה דבר נהדר.
תגידי, רינה, אנחנו, אני חושב שנפגשנו פעמיים לשני דיונים ארוכים במיוחד.
נכון.
לפני הניתוח.
נכון.
ואני הזמנתי אותך כי באמת אני חושב שאם מדובר ב-pushing the limits, בניתוח שלך היה מבחינתי לקחת את הדברים אל הקצה. למה? כי החזה שלך באמת היה מהגדולים והארוכים. החזה, כמו שאמרת, הגיע ממש עד הטבור, והיה מאוד כבד. ומאוד רציתי לעזור לך גם עם הדבר הזה, וגם הציפיות שלך היו ציפיות שאמרת, פחות אכפת לי האסתטיות, אני רוצה הקלה, אני רוצה הכי קטן לגודל B או C, שזה ולא יותר.
נכון.
ופה אני רוצה לגעת באיזושהי נקודה שהיא חוזרת כמעט לפני כל ניתוח הקטנת חזה. תיאום ציפיות, שבעצם אני צריך להבין ממטופלים, ממטופלות, מה הן רוצות מבחינת בעיקר הגודל והכיוון. יש כאלה שרוצות שהחזה יהיה פרופורציונלי לגוף שלהם. אם הן מלאות, אם הן רחבות, לפעמים החזה צריך להיות יותר גדול כדי להתאים, אחרת זה משטיח אותם. יש כאלה שאומרות, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה ללכת בלי חזייה, אני רוצה להקל על עצמי, אני רוצה ללכת לאקסטרים. אבל צריך גם להבין, זה לא כאילו אני מפסל עכשיו בחיימר, זה רקמה חיה, יש לה אספקת דם. יש הספקת דם והעצבים שמגיעים אל הפתמה והתרה, ובניתוח של הקטנת והרמת חזה, אנחנו למעשה צריכים להשאיר חלק מהרקמה הזאת, כדי שכשאנחנו מרימים את הפתמה, היא תמשיך לקבל הספקת דם, והיא תוכל לשמר את עצמה, ואולי פונקציות שלה כמו תחושה, כמו אולי הנקה. והדברים האלה הם סופר חשובים, כשהחזה הוא מאוד גדול ומאוד צנוח, ואני צריך לשמר מספיק הספקת דם, כדי שהכל יחיה כשאני מרים אותו כלפי מעלה, אני צריך להשאיר מספיק רקמה שתזין את מה שאני משאיר מאחור. אחרת, יש תהליכים לא טובים, כמו נמק, שזה בעצם איזשהו מוות של רקמה. וזה כשמגזימים עם בעצם עם ההקטנה של הרקמה, הסילוק של רקמה. אז מגיעים במצב של חזה כמו שלך, ורוצים חזה קטן כל כך, מבחינתי זה נורא אדומה. אני אומר, וואלה, יש פה סכנה, ודיברנו על זה המון. ואת באת ואת אמרת, אוקיי, אז אני בוחרת ללכת על הצד הפונקציונלי, ובחרת את ההצעה שלי למקרים האלה, שהיא הצעה הכי בטוחה, זה בעצם להסיר את הפתמה.
נכון.
ולהשתיל אותה כמו שתל אור. מה הכוונה? אין מגבלות של לשמר רקמה מזינה לפתמה, ובעצם להשאיר מספיק רקמה עם כלי דם. אפשר פשוט להוריד אותה כמו שתל, ולהדביק אותה איפה שאנחנו רוצים והיא תיקלט. אבל מה? בבחורה בת 30, הפתמה היא בעצם כמו ציור. אין לה תחושה. היא נראית במרקם אולי אחר, בפיגמנטציה אולי קצת אחרת, וגם היא כמובן אפשר להעניק. אז זה מה שקבענו שנעשה.
נכון.
ואז היה לנו מפגש שני, והפכתי עלייך את הקערה. את זוכרת את זה?
אני זוכרת.
בלבלה עשיתי לך.
נכון, כי אני באתי מוכנה למה שאנחנו הסתכלנו עליו אחר כך, כ-worst case scenario, בתור המצב הכי גרוע של הסרה ו... הדבקה או תפירה של הפתמה איפה שרוצים. אני, זה האמת קצת מצחיק, כי אני סיפרתי על הניתוח לחברה, ואמרתי לה, זה משהו שיכול להיות שנעשה, נסיר את הפתמה, ואני כאילו דיברתי על זה בצורה מאוד רגועה וקזואלית, והסתכלתי עליה בסוף השיחה, והיא הייתה המומה, היא הסתכלה עליי בהלם ואמרה לי, וואו, את כנראה ממש סובלת. תראה, כן, נכון.
אז אנחנו החלטנו יחד שאנחנו עושים איזשהו אלגוריתם אחר, ואני מנסה בניתוח לדקק כמה שאני יכול את הרקמה, ואם אני רואה שזה עדיין חי, ועשינו שם כל מיני פעולות אחרות כדי לנסות כמה שיותר למקסם את הסיכויים, אז אנחנו משאירים, ואם לא, אז אני מוריד ואני משתיל, שזה משהו שאני בדרך כלל לא עושה, כי זה כאילו להתחיל ניתוח אחד ולעבור לניתוח שני, אבל במקרה הזה משהו בי לא הרגיש נוח לעשות את זה מראש, ולשמחתי זה הצליח, אולי כי את כל כך צעירה ובריאה, לא יודע. אבל הכל, אבל בעצם הצלחנו להקטין אותך בערך למידה C, מ-I או G, ועם שימור של פתמה.
כן.
אני חושב שזה אולי היופי הכי גדול מבחינתי בניתוחים האלה, כי לבוא כל יום ולעשות את אותו ניתוח שטנץ, באיזשהו מקום זה אולי קצת, את יודעת, חוזר על עצמו. אבל היכולת לתקשר ולהתאים לכל אחד קצת משהו אחר, ולנסות לקלוע אולי בצורה יותר מותאמת, אני חושב שיש בזה משהו שמבחינתי הוא הרבה יותר אתגר.
אני, תראה, קודם כל אני מאוד שמחה שהצעת את האלטרנטיבה של...
בדיעבד.
בדיעבד, ברור, כי אני יודעת שהכל יסתדר. אבל היה בזה גם סיכון.
נכון.
זאת אומרת, היה סיכון שהפתמה לא תיקלט, או לא תשרוד את התהליך. והאמת היא שקודם כל... אני אגיד ככה, אני הייתי מוכנה לזה, גם במחיר של לאבד פתמה, או שתיים, הייתי מוכנה לעשות את ההקטנה המשמעותית הזאת, כי שוב נתתי את הערך העליון לתחושה שלי ולאיכות החיים, ולא לא דווקא לאסתטיקה. אפילו אני אגלה שכמה ימים לפני הניתוח, ישבתי עם בן הזוג שלי, וחיפשנו בפינטרסט קעקועים שעושים על שדיים, שזה בעיקר מיועד לשורדות של סרטן השד, והסתכלנו על דוגמאות יפות, ואמרנו, וואלה, במקרה הכי גרוע, יש לי רשימה בפינטרסט, שנקראת Worst Case. באמת, שמרתי שם כמה קעקועים יפים, אני מאוד שמחה שלא הגענו לזה, אבל כן, גם לזה הייתי מוכנה.
אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, את נראית לי בן אדם מאוד מסודר, ומאוד בשליטה על דברים.
יופי, כן, זה נכון.
זה נכון, נכון, אני לא טועה.
כן.
ותמיד אני טועה, איך בשביל בן אדם כזה, כי גם אני קצת כזה, איך התחושה ללכת לישון, את לגמרי לא בשליטה, ויש פה איזה אלגוריתם של החלטות, ואת צריכה עכשיו באלגוריתם הזה לא להיות שותפה לגבי עצמך. האם לעשות, האם להקטין, האם זה מספיק קטן? האם להוריד את הפתמה ולהשתיל אותה? ובסופו של דבר את הולכת לישון בתחושה שמישהו אחר מקבל לגבייך החלטות.
אני אגיד ככה, קודם כל, זאת שאלה מעולה, כי אתה קראת לזה יפה בחורה מסודרת, אני קצת קונטרול פריק.
I was being nice.
בדיוק, לא בשליטתי.
גם לגבי עצמי.
זה פשוט האופי. אז קודם כל, אני כן הייתי בלחץ. אני יכולה להגיד שאני מנסה לעשות תרגילי נשימות, שהם כזה מדיטציה, שזה עוזר. אבל חלק מאוד גדול מזה זה, אני חושבת, לסמוך על הרופא שעושה את הניתוח, כי אנחנו נפגשנו פעמיים והרגשתי שאני סומכת מאוד על שיקול הדעת שלך, זאת אומרת, במפגש השני שלנו, בעיקר אתה שכנעת אותי שכדאי לנסות להציל את הפתמה.
נכון.
ואני כאילו באתי מוכנה אוקיי, מורידים, אז זה המצב. וממש שכנעת אותי שלא, תקשיבי, את צעירה וכדאי ואני אנסה ואני יכול לעשות ככה ואני יכול לעשות אחרת. זאת אומרת, כל האינטראקציות שלנו השאירו אותי בתחושה שאתה חושב על התוצאה הכי טובה בשבילי, בנוסף לא רק זאת אומרת, לסמן וי על הניתוח, אלא גם מה יהיה הכי טוב בשבילי. אז זה אישית עזר לי, וגם כמעט התעלפתי עליך כשציירת עליי מטוש לפני הניתוח, אם אתה זוכר.
כן, איבדת, עשית מה שנקרא וזווגל, כי זה סחורחורת.
נכון, נכון, נשכבתי באמצע ואז חזרנו.
כן, אז אני מבין את זה לגמרי, אני גם חושב שיש בזה איזושהי יכולת אינטליגנטית של בן אדם, גם להבין ש... יש דברים שאי אפשר להגיד מראש בדיוק איך זה יהיה. זאת, לפעמים אנשים שואלים אותי, נשים שואלות אותי, זה יהיה C או C פלוס? ואני אומר, זה לא ג'ינס. גם בג'ינס לא תמיד, ג'ינס אחד באותה גזרה הוא בדיוק כמו הג'ינס השני בחנות. זה לא ג'ינס, אפשר לגזור את זה לפי גזרה ושזה יהיה בדיוק C פלוס. אפשר להשתדל, ואז אני מנסה להבין... ממטופלת, ואני תמיד נפגש עם מטופלות איזה שבוע לפני בתרום ניתוח, כדי שהכל יהיה טרי, ועם זה אני נכנס לניתוח. אבל אין פה סטנדרט, כמו שאמרתי, והדברים הם בשאיפה לנסות לקלוע בדיוק למה שרוצים, אבל זה ביולוגיה, וזה לא תמיד בדיוק אותו דבר. אז כשמטופלת משחררת את זה, אני חושב שיותר קל לה גם להיכנס לניתוח.
כן. כן, זה נכון, זאת אומרת, בסופו של דבר זה עדיין חדר ניתוח, וזה, יודעים איך נכנסים, לא בדיוק יודעים איך יוצאים, וזה נראה לי נכון לגבי הרבה דברים, וזה אחד מהם, זה, כן, צריך לנסות לשחרר, גם לקונטרול פריקס בינינו.
תגידי, את בעצם אמרת לי בביקורת הראשונה שלך, שזה היה בערך לפני שבוע וחצי, שאת עדיין לא מעכלת.
נכון.
את השינוי, אז אני לא אשאל אותך שאלות על שינוי, אבל עדיין משהו מזה מתחיל לחלחל, יש איזה רגע שקרה לך מאז הניתוח שאת אומרת, וואלה?
כן, יש לי כמה רגעים. קודם כל, הדבר הכי משמעותי היה ששיחקתי עם הבת שלי, זה היה ממש 3-4 ימים אחרי הניתוח, ישבנו כזה על השטיח בסלון, כמו שאנחנו משחקות ביום-יום, ובדרך כלל הייתי יכולה לשבת איתה אולי רבע שעה, ואחרי רבע שעה אני צריכה לזוז, לשבת על הספה בשביל להישען, או לזוז ממנה לקיר בשביל להישען, בקצור, מוגבלת בזמן, ואני יושבת ואנחנו משחקות, ופשוט לא שמתי לב לשעה, ובאיזשהו שלב ראיתי שעברה שעה וחצי. ולא כואב לי אגב, ואני יכולה להמשיך לשבת, וזה היה רגע של, וואו, אני לא מאמינה, כאילו משהו שהתקיים כל החיים שלי, פתאום לא מתקיים, אין לי כאבי גב, זה מדהים, זה כמו, אני יכולה לעשות הגבלה, זה קצת כמו לקום מהמיטה אחרי לידה, ואין את המשקל הזה, משהו כזה. אני יכולה להגיד שקיבלתי הרבה מחמאות מאנשים סביבי, לא ישירות על איך שאני נראית או איך שהחזה שלי נראה, אלא אמרו לי כמה אנשים שאני נראית גבוהה יותר, כנראה כי אני לא כפופה. אמרו לי שהמבט שלי נראה שונה, שאני נראית שמחה, וזה מדהים. עכשיו, זה מאוד הגיוני, קחו מישהו עם כאב כרוני, תבטלו את הכאב הכרוני, הוא יהיה יותר שמח. אבל זו תחושה מדהימה, באמת מדהימה.
מה היה הדבר הכי מפתיע בתהליך הזה, בכל התהליך שעברת?
כנראה לראות את עצמי מול המראה בפעם הראשונה, בלי הפלסטרים ובלי החבישה, וזה היה ממש לפני כמה ימים, ואני חושבת שאני הסתכלתי במראה, איך זה יכול להיות? זה לא, לראות את עצמך כל כך שונה, בדבר כל כך שונה וכל כך מהותי, זה וואו, זה שוק, ואמרתי לך לפני שבועיים שאני עוד לא הקלתי, ואני עד עכשיו לא הקלתי, אני עוד מתרגלת.
בביקיני הראשון אנחנו רוצים תמונה.
סקור.
אז הקלת.
יכול להיות.
רינה? תודה רבה שהגעת, את באמת, היה כיף לעבור איתך את התהליך הזה, וזה היה תהליך לשנינו.
נכון.
אז זה גם אותי מלמד, וגם בי מכניס כל פעם מחדש עוד תובנות, ואני מודה לך על זה גם.
תודה, תודה רבה על הטיפול המסור, ועל זה שהזמנת אותי לפה, זה מאוד נחמד.
עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.